שלום לכולם.
שלום.
וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשם
רייש כמו רצח.
אני פאטן.
ואני בוז'נה.
ולפני שאנחנו מתחילות את הפרק של היום, אנחנו רוצות להזכיר לכולם שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. אנחנו נשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותנו בפלטפורמות השונות, להשאיר לנו תגובות, לכתוב לנו מה אתם חושבים על הפודקאסט. אנחנו רוצות להגיד גם שיש לנו ערוץ ביוטיוב, פודקאסט רייש כמו רצח, יש לנו קבוצה בפייסבוק, פודקאסט רייש כמו רצח, ויש לנו גם עמוד באינסטגרם, m.as_murder. מוזמנים להצטרף לכל הפלטפורמות ולכל הקבוצות השונות, אנחנו ממש נשמח לשמוע מה אתם חושבים, וברוכים הבאים שוב.
האמת שלא פספסת שום דבר, ממש רציתי לתפוס אותך על איזושהי פלטפורמה שפספסת, ולא. את ממש...
עכשיו אם תאירי אותי מתוך שינה, איפה הפודקאסט זמין?
בדיוק, את יכולה ממש להגיד את זה בו. בעיניים סגור עצמות.
מומחית.
אז לפני שאנחנו מתחילים, אז אני רוצה לפתוח את פינת הסקרים שלנו, כי שבוע שעבר דיברנו על ויטלי שעשה כזה ביצע רצח שהוא כזה קצת בעייתי מבחינת הצורך שלו, כאילו יש הרבה שחשבו שהוא בכלל לא היה צריך להרוק את הבחור במגדל פיקוח, רק אם כבר רוצה להרוק, ובאמת 94% חשבו שזה לא מוצדק מה שהוא עשה, ו6% שזה מוצדק, וכנראה מי שמכיר אנשים מאזור הזה גם יכול יותר להבין את ההתנהגות, אבל בגדול באמת רוב מוחלט החליט שזה לא מוצדק, כי באמת בצורה כזאת היינו מגיעים לג'ונגל.
נכון, האמת שיש גם מי שמאזינה בפייסבוק שרשמה שהיא לא יכולה לשפוט אותו. אבל באמת הרוב המוחלט באמת לא הצדיק את המעשה שלו.
כן, כי בכיף כזה גם קשה לשפוט, אבל עדיין. היו פה כל כך הרבה אנשים מעורבים, ואם החברה גם הייתה פועלת בצורה כמו שצריך, בצורה נורמלית, והייתה מודה לטעות שעשתה, אז כנראה שזה לא היה מגיע לזה.
נכון.
נכון?
לגמרי.
זהו, אז זה בקשר לפרק אחרון, אבל אנחנו היום בפרק חדש לגמרי. נכון?
נכון. נכון, היום אנחנו מספרות את הסיפור של דניאל לפלנט.
דניאל לפלנט. שם יפה,
חושבת...
אבל לא מצלצל yeah. בינתיים.
אני חושבת שבהמשך זה יצלצל לך מוכר, כי הסיפור שלו ממש יצא מן הכלל, ואם את מכירה אז בטוח תזהי אותו מיד עם ההתפתחות של האירועים שיקרו.
Okay,
אז אנחנו מתחילות.
כן.
אז הסיפור שלנו מתחיל בסתיו 1986 בעיירה קטנה בשם טאונסנד במסצ'וסט בארצות הברית, ואנחנו מגיעים לבית של משפחת אנדריו. במשפחה גרים האבא בשם בראון ושתי הבנות שלו, הילדה הגדולה בשם אני בת 15 והילדה הקטנה בת 9 בשם ג'סיקה. עכשיו אני חייבת להגיד משהו פה, שברוב המקורות באינטרנט אלה השמות של בני המשפחה, יש כמה מקורות ממש המיעוט של המקורות שפשוט השמות הן שמות אחרים, ופשוט הלכתי לפי מה שרוב המקורות אומרים שהשמות של בני המשפחה, יכול להיות שתמצאו במקורות שונים שמות אחרים, אז רק שתדעו שיש כזה לא סגורים לגבי השמות במיוחד של האבא ושל אני, אבל אני הלכתי עם הרוב המוחלט מבחינת מקורות. אז שתי הבנות ובראון איבדו את אשתו של בראון והאימא של הבנות באפריל של אותה שנה. הן היו ממש משהו כמו חצי שנה אחרי המוות שלה ועדיין למדו לחיות בלי האימא בבית. ובראון גם היה צריך לעבוד ממש קשה, כולל גם לילות, כדי כאילו להשלים את ההכנסה שחסרה להם בגדול בבית, וגם כדי להבטיח חיים ממש טובים לבנות. והוא היה רק, את יודעת, עדיין לומד לחיות בלי אשתו, וגם מבחינת השלמת הכנסה וכאלה. אז הוא באמת עבד ממש קשה, ורוב הזמן לא היה נמצא בבית. בסתיו 1986, כזה באוקטובר, שתי הבנות ירדו למרתף של הבית, ורצו לעשות סיינס. סיינס זה מין כזה טקס שבו אנשים מנסים לזמן רוח של בן אדם מת או של רוחות הרפאים. שתי הבנות לא באמת חשבו שזה יעבוד, הן פשוט רצו להרגיש כזה קרובות לאימא. לא היו להן ציפיות גבוהות של עכשיו אימא שלהן באמת תתקשר איתה ממשהו, אבל הן בכל זאת רצו לנסות את זה. אז הן ירדו למרתף של הבית, כזה החזיקו ידיים, התחילו להגיד כל מיני דברים, לשיר כל מיני שירים, ולא קרה כלום. וגם לבנות באמת כאילו לא היו ציפיות. אז הן סיימו את הטקס הקטן שלהן, חזרו כל אחת לחדר שלה, הן היו לבד באותו לילה בבית, חשוב לציין, חזרו כל אחת לחדר שלה והלכו לישון. אך בשעות הקטנות של הלילה, דפיקות על הקירות, גם של החדר של אני והחדר של ג'סיקה, התחילו להישמע. עכשיו בהתחלה אני שמעה על הדפיקות על הקירות של החדר שלה, אחר כך ג'סיקה, ואני ממש התלהבה. אז היא רצה לחדר של ג'סיקה ואמרה לה, אומייגאד, אני חושבת שהסיינס שעשינו ממש הצליח. נראה לי שזאת אמא מנסה לתקשר איתנו. ואז שתי הבנות ממש מתלהבות, מתחילות כזה, מנסות לתקשר עם הרוח שנמצאת איתם בבית, ומתחילות לשאול אותה כל מיני שאלות של כן ולא. נגיד אם התשובה כן, תדפיקי דפיקה אחת, אם התשובה לא, תדפיקי שתי דפיקות, והן ממש התלהבו. כי באמת, הן קיבלו מענה, נגיד, האם את נמצאת פה, דפיקה אחת. האם את מתגעגעת אלינו, דפיקה אחת. האם את עדיין סובלת, שתי דפיקות. אז הן באמת חשבו שהסיינס שלהם הצליח, והן מנסות, והן מצליחות לתקשר עם אמא שלהן, וגם הם ממש העבירו את רוב הלילה, שתיהן כזה בדיבורים על אמא שלהן, מנסות להעלות כל מיני זכרונות וכאלה, וזה היה ממש כזה נחמד כזה, שהם באמת חשבו שהיא מתקשרת איתן.
אז מה, הם לא פחדו?
האמת שלא, בהתחלה הם ממש התרגשו, כי זה היה כזה, את יודעת, דפיקות פה ושם, שואלים שאלות עיונה, אז בהתחלה הם לא פחדו, הן דווקא חשבו שפשוט הסיינס שלהן עבד, והן מתקשרות עם אמא, שכבר כמה חודשים לא ראו אותה. אני חושבת שלא אמרתי, אבל אמא שלהן נפטרה מסרטן. ואז אחרי כמה לילות, הן מבינות שהדפיקות האלה פשוט נהיות יותר ויותר מציקות. במקום דפיקה אחת על הקירות, הדפיקות נהיות ממש בתדירות יותר גבוהה, גם בקול יותר גבוה, והן שמות לב שהדפיקות קורות רק כאשר בריאן לא נמצא בבית. כשבריאן נמצא בבית והוא ישן בבית, אז הדפיקות האלה לא שומעים אותם, אבל כשבריאן לא נמצא, הדפיקות האלה מתחילות שוב. ובהתחלה זה היה נחמד לתקשר עם אמא שלהן, אבל אחר כך זה נהיה ממש מציק, כי הן אפילו לא הצליחו לישון בלילה. כמה לילות לאחר מכן המצב החמיר, עד לרמה שפשוט כל מיני פרטים בחדר שלהן התחילו לזוז, אם נגיד מי שהשאירה את הספר שלה על השולחן, לפני שהיא הלכה לישון בבוקר היא מצאה אותו על הרצפה, כל מיני בגדים נעלמו להן מהחדר, כל מיני פרטים לבית הספר או דברים אחרים נעלמו מהחדר, אפילו לרמה שרהיטים היו פשוט משנים מקומות. נגיד יום אחד אני הלכה לבית הספר, כשהיא חזרה היא מצאה את השידה במקום שונה לגמרי. וגם יום אחד ג'סיקה הביאה איזה חטיף ואיזה פחית שתייה לאכול, היא שמה אותם בחדר, יצאה לכמה רגעים להביא איזה משהו, חזרה, מצאה את השקית פתוחה ואת המשקה ריק. אז כאילו בשלב הזה הן ממש התחילו לפחד.
והם לא רצו לספר את זה לאבא?
אז זהו, בשלב הזה, אחרי שהתחילו כל מיני דברים מוזרים לקרות, שתי הבנות החליטו ללכת ולספר לאבא שלהן, כי הן האמינו בשלב הזה שבמקום לזמן את הרוח של אמא שלהן, הם זימנו איזה רוח של, לא יודעת, נשמה רעה או רוח רפאים אחרת. אז בשלב הזה שתי הבנות הולכות לבריאן האבא ומספרות לו מה קורה. עכשיו בריאן בשום שלב ובשום מקרה לא היה נמצא בבית. אז כמובן שהוא לא כל כך מאמין לבנות ואומר להן איזה שטויות מה אתן מדברות. זה לא קורה. והוא כאילו בהתחלה חשב שזה פשוט הדרך שלהן להתאבל על אמא שלהן. כי באמת המוות של האמא היה עדיין טרי והוא לא, כאילו הוא לא האמין לזה. אחרי שהן סיפרו לאבא, עברו כמה לילות, משהו כמו שבוע, שהיו ממש שקטים. והבנות חשבו שאו, זה נעלם. אבל אז, יום אחד, כשבריאן היה בעבודה, בשעות הערב, שתי הבנות יושבות בסלון, ואז פתאום, הקול של הדפיקות חוזר, אבל הפעם, לא מהחדרים שלהם, אלא מהכיוון של המרתף. אז אני, שממש נמאס לה שהרוח הזו כזה מתעללת בהן ועושה להם כל מיני תעלולים, הולכת לכיוון של המטבח, לוקחת סכין, וביחד עם ג'סיקה יורדת למרתף, להתעמת עם הרוח הזו, לא יודעת מה שלא יהיה שנמצא שם, וברגע שהן נכנסות למרתף, על הקיר הן רואות כיתוב שרשום שם, אני נמצא בחדר שלך, בואי תמצאי אותי. והכיתוב הזה נכתב בדם. שתי הבנות כמובן מאבדות את זה לגמרי, בצרחות רצות מחוץ לבית, הולכות לבית של השכן, ומספרות לו מה קורה, ומבקשות ממנו להתקשר לבריין, אבא שלהם. פרק זמן קצר לאחר מכן, בריין מגיע מהעבודה, הבנות מספרות לו מה קרה, הוא נכנס פנימה לתוך המרתף, הוא רואה את הכיתוב, וכמובן שהוא פשוט חושב שזה רוטב עגבניות, הוא כאילו לא מאמין בשום פנים ואופן לסיפור שלהם, והוא אומר להם בשלב הזה, תקשיבו, זה פשוט עלה על כל גבול עכשיו, אתן לא יכולות לעשות ככה בקירות של הבית, רק כדי, כאילו, הוא פשוט חשב שהן מנסות למשוך תשומת לב, אז הוא אומר להן, אם זה ימשיך ככה, אני שולח את שתיכן לטיפול פסיכולוגי, כי נראה שאתן לא יכולות להתמודד עם המוות של אמא. שוב, אחרי המקרה הזה, עוברים כמה שבועות שבהם באמת אין שום דפיקות בקירות, אין שום דפיקות, אין שום דברים מוזרים שקורים בבית, והבנות חושבות שהמצב חזר להיות רגיל. ואז אחרי כמה שבועות, לקראת ינואר 1987, כשבריין בעבודה, שוב, שתי הבנות נמצאות בסלון של הבית, כל הדפיקות מתחיל שוב בתדירות ממש ממש גבוהה ובכל ממש ממש גבוה, הפעם מכיוון החדר של אני. שוב, אני לוקחת את הסכין, הולכת עם אחותה הקטנה לכיוון של החדר שלה, ברגע שהיא נכנסת לחדר היא רואה כיתוב בדם, הפעם רשום, חזרתי, תמצאי אותי אם את יכולה. שוב, שתי הבנות כמובן, זה באמת, זה סצנה מסרט אימה. שתי הבנות בצרחות שוב פעם, ממש. אז שוב פעם הבנות בצרחות רצות מהבית, הולכות שוב לבית של השכן, השכן כבר יודע מה קורה שם, שוב מתקשרים לבריין, ובריין מגיע, כאילו בריין ברגע שמתקשרים אליו אומר, אוי נו, לא שוב. חשבתי שסיימנו עם הסיפור הזה. אז הוא מגיע, שוב הבנות מספרות לו שזה מה שמצאו בחדר של אני, והוא אומר להן, אוקיי, תשארו פה, אני הולך לבדוק מה קורה. עכשיו, ברגע שבריין נכנס הביתה, הוא מבין שכנראה הפעם הבנות באמת דוברות אמת. כי ברגע שהוא נכנס הביתה, הסלון פשוט מבורדק. שום דבר לא נמצא במקום, יש כל מיני שתייה על השולחנות, דברים שנפלו לרצפה, פשוט מישהו עשה בלגן שם.
וזה לא הבנות שעשו את זה, כן?
עכשיו הוא בשלב הזה מבין מיד שלא הבנות עשו את זה, כי הבנות סיפרו רק על מה שהן ראו בחדר של אני. אז הוא מבין שמה שקרה בסלון זה כנראה קרה בתוך פרק הזמן הזה ששתיהן רצו מהבית עד שהוא הגיע. כי הוא אומר, כשהוא נכנס לסלון זה נראה כאילו שוד, כאילו מישהו שדד את הבית, והוא אומר לא יכול להיות שהבנות עשו את זה. כאילו הן רוצות תשומת לב, אבל לא עד כדי כך. ואז הוא ממשיך לכיוון החדר של אני, ברגע שהוא מגיע לשם הוא רואה עוד כיתוב, על קיר אחר שהבנות גם לא סיפרו עליו, שרשום תתחתני איתי. חוץ מהכיתוב הראשון שהבנות ראו. עכשיו אני צריכה להגיד משהו, יש גם בכמה מקורות עכשיו, בגלל שהסיפור הזה נשמע כמו סרט אימה יותר מאשר סיפור אמיתי, יש כל מיני פרטים שפשוט בני אדם מוסיפו אותם, כי זה כזה מוסיף מתח ומוסיף, את יודעת, איזה אקשן לסיפור. עכשיו הפרט הזה לא בטוח, הוא פשוט מוזכר בכמה מקורות. יש הטוענים שגם על אחד מהקירות הייתה תמונה של אני, ופשוט הכניסו לתוך התמונה של אני סכין. אז אני לא יודעת עד כמה זה נכון, אבל יש בכמה מקורות זה מוזכר, יכול להיות שבריין ראה את זה, יכול להיות שלא.
זה באמת נראה כמו סרט אימה, זה כאילו שזה לא אמיתי, זה רק בסרטים כאלה דברים.
האמת שאני בהתחלה, כששמעתי את הסיפור הזה, הייתי בטוחה שהולכים להגיד שזה איזה, לא יודעת, סיפור דמיוני כזה, לא יכול להיות שזה קורה באמת. אוקיי, אז בריין ברגע שהוא רואה גם את הכיתוב השני וגם את המצב של הסלון, מבין שכנראה באמת הבנות צודקות, וכנראה מישהו באמת עשה את זה בתוך פרק הזמן הזה עד שהוא הגיע, ואז מזווית העין הוא מסתכל לכיוון הפינה של החדר, ושם רואה נער לבוש באחת מהסמלות של אשתו, עם פאה בלונדינית, עם איפור מלא, עומד כזה בצד ומחזיק ביד גרזן. אני מרגישה שהסיפור הזה צריך סאונד אפקט כזה.
אני אעשה.
תודה. אז באמת ברגע שבריין רואה את הנער, הוא מתחיל לרוץ לכיוון שלו, והנער כמובן רץ כדי לברוח, ובריין פשוט מספר שאיכשהו פשוט הנער הזה כאילו נעלם. כאילו הוא שנייה אחת היה שם, תוך שנייה הוא לא, פשוט לא היה שם. הוא לא הצליח לתפוס אותו, הוא יצא החוצה, שאל את השכן ואת הבנות האם הם ראו מישהו מנסה לברוח מהדלת או מהחלונות, אבל הם לא ראו כלום, פשוט כלום. אז בריין כמובן מתקשר למשטרה ומבקש שיבואו לבדוק מה קורה. המשטרה באמת מגיעה, בריין מספר להם מה קורה, מה קרה במהלך החודשים, שלושת החודשים האחרונים, את כל הסיפור, גם עם הבנות, גם עם הדפיקות בקירות, גם עם הדפיקות במרתף, והמשטרה מתחילים לחפש, השוטרים מתחילים לחפש בבית, עכשיו השוטרים מהר מאוד אומרים להם, תקשיבו, הכיתוב על הקירות זה לא באמת דם, זה קטשופ, אז יכול להיות שמישהו סתם מסתלבט עליכם, אבל הם בכל זאת בודקים, כי איך זה יכול להיות שמישהו פשוט נכנס ככה הביתה ועושה את כל זה. ואז אחד מהשוטרים פשוט שם לב שמאחורי, על הקיר מאחורי המיטה של אני, יש מין חור כזה, הוא מתקרב כזה קצת לשם, הוא שם לב גם שיש את החורים האלה בכל מיני מקומות בבית, בהתחלה הוא לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות, אבל כשהוא רואה את זה על הקיר מאחורי המיטה של אני, הוא מתקרב טיפה, ושם גם רואה מין פתח של תעלת מיזוג, הוא מחליט להתקרב לשם קצת, פותח את התעלה, ובפנים רואה את הנער שבריין דיבר עליו, עומד לו בסמלה, עם פאה פלונדינית, איפור, עדיין מחזיק את הגרזן ביד, מסביב לנער היה גם אוכל, שתייה, שק שינה, ביגוד וכל מיני פרטים שפשוט משתמשים בהם ביום יום. כמובן שהשוטרים מוציאים את הילד, את הנער הזה החוצה, והוא מסתבר שהוא דניאל לפלנט, כוכב הפרק שלנו, והם מבינים שהוא היה פשוט גר בתוך תעלות המיזוג של הבית במשך שלושה חודשים שלמים. הוא פתח כל מיני חורי הצצה גם בחדר של אני, גם בחדר של ג'סיקה, גם במטבח, גם במרתף. הוא פשוט במהלך חודשים פשוט רדף אחריהן ופשוט צפה בהן במהלך חודשים שלמים, בלי שאף אחד ישים לב. וברגע שהוא ראה שהן משחקות, שהן מנסות לעשות סיינס ולתקשר עם אמא שלהן, אז הוא החליט שנחמד לשחק את המשחק הזה, והוא התחיל לשחק אותה איזה רוח רפאים.
ומאיפה הוא צץ שם? מאיפה הוא פתאום נכנס לתוך התעלות האלה? וכאילו המשפחה לא ידעה שיש כאלה
תעלות בבית? אני חושבת, המשפחה כן ידעה שיש את התעלות האלה בבית, הם פשוט לא עלה בדעתן שמישהו כנראה שם גם גר בתעלות המיזוג של הבית. וגם בריין בהתחלה, בריין בשום שלב לא האמין לבנות. אז גם אם הוא נגיד, אם היה מאמין, יכול להיות שהוא היה בודק את התעלות האלה. אבל הוא לא האמין להן, והבנות, נראה לי שבנות 15 ו-9 לא באמת ידעו לבדוק את זה.
אבל זה היה מספיק גדול, אולי הדניאל הזה הוא היה קטן יחסית, בן אדם קטן, כי...
דניאל היה נכון, קטן, אנחנו לא תכף נגיע לזה. כן. אוקיי. לא, לא, זה לא תעלות יותר מדי גדולות, אבל דניאל גם עצמו היה קטן. דניאל היה בשלב הזה בסך הכל בן 16. הוא היה ממש קטן, וגם מבחינת גודל הוא היה קטן. אז השוטרים מוצאים את דניאל החוצה, לוקחים אותו לכיוון ניידת המשטרה כדי לקחת אותו למעצר, לחקור אותו, וברגע שאני רואה אותו, היא מיד מזהה אותו כדניאל, הבחור שיצא אותה, יצא איתה לפני שלושה חודשים לדייט. אז מי זה בעצם דניאל לפלנט? דניאל נולד ב-15 למאי 1970, במהלך כל שנות הילדות שלו הוא גר ביחד עם אמא שלו והאבא החורג שלו. עכשיו, אין הרבה מידע על האבא הביולוגי שלו, וגם לדניאל לא היה באמת קשר עם האבא הביולוגי, הוא פשוט גדל והכיר רק את האבא החורג שלו. במהלך כל שנות הילדות דניאל סבל מאלימות פיזית, רגשית, וגם התעללות מינית מהכיוון של האבא החורג, פשוט על בסיס יומי. דניאל פשוט זו המציאות היחידה שהוא הכיר, של התעללות מכל הסוגים, וגם היו לו גם אמא וגם אבא חורג ממש מזניחים. טוב, אבא חורג גם מתעלל, אבל היו ממש מזניחים. עד לרמה שדניאל היה מגיע לבית הספר פשוט מסריח. עברו ימים עד שהוא התקלח, או עד שהוא אכל, או עד שניתן לו טיפול שילד צריך לקבל, זה גרם לו כמובן למלא הצקות בבית הספר, אף אחד מהילדים לא רוצה לשחק איתו בשום שלב, לא רוצה להתקרב אליו, ומה שהחמיר יותר את המצב זה שדניאל סבל גם מדיסלקציה. אז זה ממש כאילו גרם לכל החרם והבוריונות שהוא עבר בבית הספר ממש להחמיר. הוא היה ידוע בשכונה בתור הבחור, הילד המוזר, הקריפי, שאף אחד לא רוצה לשחק איתו. ואז לקראת גיל 13, המורה רואה שדניאל ממש סובל. הוא לא מצליח, לא חברתית ולא מבחינה לימודית. הוא פשוט לא מצליח להעסיק כלום, אבל היא כן רואה שם פוטנציאל, והיא אומרת שממש כאב לה עליו. אז היא מחליטה ביחד עם היועצת של הבית ספר לשלוח אותו לטיפול פסיכולוגי. עכשיו כן היינו מצפים שדניאל ישתפר בטיפול הפסיכולוגי, אבל במהלך שנה שלמה, על בסיס שבועי, כשדניאל הולך לישיבות עם הפסיכולוג, במקום לטפל בו, הפסיכולוג אונס אותו על בסיס שבועי. אז הוא נאנס גם על ידי אבא החורג שלו וגם על ידי הפסיכולוג.
את לא רצינית.
תקשיבי, אני בשלב הזה הייתי ממש בשוק.
וואו, גם אני עכשיו בשוק. איך?
כן, נכון. זה ממש עצוב, זה ממש עצוב.
אוי ובוי.
כן, האמת שזה נורא. וכמובן שכל זה מחמיר את מצבו של דניאל, הוא בשלב הזה ממש, כאילו מבחינה נפשית, הוא פשוט באמת במצב נוראי, וגם בכמה מקורות, שוב, אני לא יודעת אם זה בוודאות, רשום שהוא גם מובחן עם ADHD. זה רק בכמה מקורות, אני לא יודעת עד כמה זה נכון, אבל מבחינת דיסלקציה הוא באמת היה מאובחן עם דיסלקציה. לקראת גיל 14, דניאל מבין שאין לו הרבה על מי לסמוך, ואז הוא פשוט מתחיל לפרוץ לתוך בתים בשכונה. בהתחלה הוא עושה את זה רק כזה כדי לראות איך אנשים אחרים גרים, כי המציאות שלו די עצובה, והוא ניסה לברוח ממנה וניסה לראות איך אנשים גרים בשכונה. אחר כך, אחרי תקופה מסוימת שהוא התחיל לפרוץ לבתים, הוא התחיל כזה לשחק מין משחקים. הוא פשוט התחיל להזיז כל מיני דברים בבית, רק כדי שאנשים ידעו שמישהו היה בבית שלהם והזיז משהו, רק כדי להפחיד אותם. כששאלו אותו על זה, הוא סיפר שהוא פשוט, ניסה לשחק משחקים עם אנשים בשכונה, ולגרום להם לפחד.
כי סך הכל זה עדיין ילד היה, נכון? כי הוא היה
מאוד צעיר. בשלב הזה הוא לגמרי עדיין ילד. הוא לגמרי ילד. וגם הוא עבר דברים מאוד נוראיים, כאילו זה ממש, לא יודעת אם זה מובן, אבל זה ממש, כאילו מבינה מה הביא אותו לפה. אז אחרי תקופה מסוימת שבה הוא פורץ לבתים, מזיז כל מיני דברים, בשלב הזה הוא רק פורץ ומזיז דברים, לא באמת עושה דברים יותר מדי, מה שהוא עשה לא חוקי, אבל לא עושה, לא נגיד גונב ורוצח או משהו, יום אחד הוא פורץ לתוך הבית של משפחת אנטריו, ועל הקירות של הבית הוא רואה את התמונות של ג'סיקה, אני, בריאן ואימא שלהם. ברגע שהוא רואה את אני, הוא ממש מתאהב בה, והוא מנסה בכל דרך להשיג את מספר הטלפון של הבית, והוא באמת מצליח. ברגע שהוא משיג את מספר הטלפון, הוא מתחיל להתקשר. ביום הראשון אני עונה לו ואומר לה, היי, אני דניאל, אני בחור מהשכונה, ראיתי אותך הבוקר הולכת לכיוון בית הספר, וממש מצאתכם בעיניי. אני לומד בבית ספר אחר, אבל קרוב, ואני פה מהשכונה, אני אשמח להכיר אותך, ובמהלך משהו כמו שבועיים, מדברים באופן יומיומי שעות בטלפון. הם פשוט לומדים להכיר אחד את השני, הם נהיים חברים ממש טובים, הוא מספר לה שקוראים לו דניאל, שהוא בחור גבוה, עם שיער בלונדיני, אתלטי, הוא משחק בנבחרת כדור רגל של בית הספר, כל מה שהוא לא, בואי נגיד. ואז אחרי שבועיים שהם מדברים בטלפון, הוא מבקש ממנה לצאת איתו לדייט. והיא כמובן מסכימה, היא כולה מתרגשת ביום של הדייט, מתכוננת. ברגע שיש דפיקה בדלת, אני יורדת למטה, פותחת את הדלת, ומופתעת לגלות שדניאל הוא הכל חוץ ממה שהוא סיפר לה. במקום בחור בלונדיני היא מוצאת בחור שחום, במקום שיער בלונדיני היא מוצאת שיער שחור, במקום בחור גבוה היא מוצאת בחור נמוך יחסית, וגם מסריח. כאילו באמת הריח שלו היה לו נעים.
אז תגידי לי, הוא היה בסדר עם כאילו מנטלי? כי איך הוא יכול לספר כאלה דברים? אפילו שיש אנשים שמספרים וחושבים שאנשים לא יגלו. אבל איך הוא יכול לבחורה לספר שהוא לגמרי משהו אחר ואחר כך להופיע כמו שהוא?
אני חושבת שזה יותר קשור לגיל שלו, היה בן 15-16, אני לא חושבת שהוא בכלל חשב על התוצאות של המעשים שלו, כאילו הוא פשוט היה אובססיבי לגביה, אז הוא ניסה להרשים אותה בכל דרך אפשרית, ונראה לי שהוא פשוט סיפר את מה שהוא באמת רצה להיות כנראה, לא יודעת. אני מצאתי את זה די עצוב באיזשהו מקום.
נכון, יכול להיות שהוא רצה ככה לראות את עצמו, והוא אפילו ימין שהוא ככה נראה. נכון?
בדיוק.
הוא בנה לו כזה חיים. כן, משלו.
בדיוק, אז הוא אפילו לא חשב מה היא תגיד כשהיא תראה אותו, הוא אפילו הופיע אצלה בדלת. אז זה לא יודעת, באיזשהו מקום די עצוב לילד בן 15. אז כשאני רואה אותו בדלת, היא מחליטה שלמרות שהוא שיקר לה, היא, בגלל שבמהלך שבועיים היא דיברה איתו בטלפון והיא ממש התחברה אליו, היא תיתן לו צ'אנס בכל מקרה, והיא באמת יוצאת אותו לדייט. עכשיו הם קבעו ללכת לאכול גלידה ביחד, הם מגיעים שם, מדברים במשך משהו כמו שעה, ואז כזה, את יודעת, כל אחד מספר על המשפחה שלו, ברגע שדניאל מבין שאימא של אני נפטרה, הוא נהיה ממש אובססיבי לגבי המוות שלה. היא מספרת שבמהלך שעה הוא פשוט שאל שאלות לא נעימות על המוות של אימא שלה. עד כמה היא סבלה לפני המוות, איך היא נראתה אחרי שהיא מתה, איך אני מרגישה לגבי המוות, איך אימא שלה הרגישה בימים האחרונים. הוא פשוט שאל כל מיני שאלות שאת לא אמורה לשאול בשום פנים ואופן, ונראה לי שלא יודעת. אז ברגע שהיא מבינה שהוא ממש קריפי, היא מחליטה לחתוך, חוזרת הביתה, וכאילו היא ממש אומרת לו, אני לא רוצה להיפגש איתך שוב, אני גם לא רוצה לדבר איתך יותר בטלפון, אל תתקשר שוב אליי הביתה. היא חוזרת הביתה, מוקדם יותר מהדייט. במהלך כמה ימים אחרי הדייט, הוא ממשיך מנסה להתקשר לטלפון הביתי, אך אני מסננת, עונה ואומרת לו שהיא לא מעניינת לדבר איתו. אחרי כמה ימים, הטלפונים מפסיקים, אבל דניאל, נכנס לתוך הקירות של הבית, ופשוט מתחיל לעקוב אחרי אני, ג'סיקה, באופן ממש אובססיבי וקריפי, עד שהשוטרים מוצאים אותו שם בתעלות המיזוג.
איך הוא ידע שיש שם כאלה תעלות? איך הוא גילה את זה?
אני חושבת שבהתחלה כשהוא היה פורץ אליהם הביתה וראה את התמונות שלה, הוא כנראה, את יודעת, כזה חקר קצת את הבית, והיה גם מלא לילות שאני וג'סיקה היו לבד בבית, ואבא שלהן לא היה, והוא המשיך להיכנס אליהן הביתה. אז כנראה הוא מצא כל מיני דברים, סביר להניח גם כששתי הבנות היו בבית הספר, ובריין היה בעבודה, הוא גם המשיך להיכנס אליהן הביתה, הוא פשוט היה נכנס אליהן הביתה באופן קבוע. הוא היה כל כך אובססיבי לגביה, אז כנראה הוא מצא לו כל מיני מקומות להתחבא, גם הוא טייל בבית, מלא פעמים הם שמעו דפיקות מהמרתף ולפעמים מהחדרים שלהן, ויש גם איזה מקום מאחורי מכונת הכביסה שם רשמו שהיו גם דברים שלו, הוא גם היה לוקח להם דברים, כל הדברים שהיו נעלמים הוא פשוט היה לוקח אותם ושם איתו בתעלות המיזוג. אז כששאלו אותו למה עשה את זה ולמה נגיד לבש את השמלה ואת הפאה של אשתו, אז הוא אומר שבגלל שהאינטראקציה שלו איתה נתחילה בזה שניסו לתקשר עם אמא שלהן, הוא רצה ללכת עם המשחק עד הסוף. הוא פשוט רצה ללבוש כמו אמא שלהן, סליחה שאני צוחקת, אבל זה באיזשהו מקום ממש הזוי. אז הוא לבש כמו אמא שלהן, לבש את הפאה שלה, שם את האיפור שלה, לבש את השמלה שלה, ופשוט רצה לשחק את המשחק שהגיע לפגוש אותן.
הזוי.
ממש הזוי. כן. לגמרי הזוי. אז כמובן שדניאל נלקח למרכז לעבריינים צעירים, כי הוא עדיין בן 16 בשלב הזה. הוא נלקח בינואר 1987, כאילו כמובן אחרי המקרה, אחרי שמוצאים אותו בבית. הוא יושב שם עד אוקטובר 1987. בסך הכל משהו כמו 9-10 חודשים. עכשיו במקורות מסוימים רשום שהוא פשוט אז שוחרר, כי הבינו שטובנו, הוא קטין, והוא עשה את מה שהוא עשה, הוא לא אמור לשבת פה יותר. ובמקורות אחרים רשום שאימא שלו שילמה איזשהו כנס של $10,000, והוציאה אותו. עכשיו, אני לא יודעת, אני נוטה להאמין יותר לזה שהם שחררו אותו, כי אימא שלו הייתה אימא ממש מזניחה, וגם הם היו יחסית ממעמד סוציו-אקונומי לא כזה גבוה, אני לא יודעת אם היא באמת אפשרה לעצמה לשלם כזה סכום כדי להוציא אותו משם, כי היא לא האימא הכי דואגת נכון. בעולם. אז
כן, לא משנה מה, ששחררו לו אותו פשוט.
בדיוק. לא משנה איזה גרסה נכונה, פשוט באוקטובר 1987 הוא יצא מהמרכז לעבריינים צעירים, אבל הוא כמובן שם לא עבר איזשהו שיקום, אף אחד לא בא ודיבר איתו וניסו לשקם אותו, אז כמובן אחרי שהוא יצא מהמרכז, מהר מאוד הוא חזר להרגלים שלו, והוא חזר לפרוץ פנימה לתוך בתים, אנשים, מלא אנשים בשכונה התחילו להתלנן שוב על פריצות לתוך הבתים, שהם קמים בבוקר ורואים שדברים זזו מהמקומות שלהם. יום אחד הוא נכנס פנימה לאיזה בית אצלם בשכונה, והוא גנב משם שני אקדחים. ובראשון לדצמבר 1987, גבר בשם אנדרו גוסטפסון, מנסה ליצור קשר עם אשתו בשם פרסיליה, בת 33, אנדרו בן 35, הוא מנסה ליצור את הקשר כי הוא והיא קבעו שאחרי העבודה הם ילכו לדייט. עכשיו אשתו הייתה בהיריון, והוא ניסה להשיג אותה במהלך כל היום, אבל לא הצליח. לבני הזוג היו שני ילדים, אביגייל הייתה בת 9, וויליאם היה בן 5. הוא באמת, אנדרו ניסה ליצור קשר עם אשתו כל היום ולא הצליח, לקראת הצהריים כזה, הוא פשוט ממש דאג והלך לכיוון של הבית. ברגע שהוא נכנס פנימה לתוך הבית, הבית היה ממש שקט, וזה ממש הפתיע אותו, כי הוא יודע שאשתו ביחד עם וויליאם הבן הקטן שלהם אמורים להיות בבית. גם אביגייל בשלב הזה צריכה כבר לחזור מבית הספר. הוא עלה לכיוון חדר השינה, שם הוא מצא את אשתו, שכובה על המיטה, עם קרית מעל הראש, ושתי יריות בראש שלה. ירו בה פעמיים בראש. כמובן שהוא ממש מפחד להמשיך לבדוק את הבית, כי הוא לא רצה לדעת מה קרה לילדים שלו, הוא ניסה לקרוא להם, לא קיבל מענה, אז במקום להמשיך לחפש בבית, הוא פשוט בורח, יוצא החוצה בריצה, ומתקשר ל-911, השוטרים מגיעים, מוצאים שפרסיליה שוכבת במיטה, אחרי שאנסו אותה, עם שני כדורים בראש, כמובן שמו לה מעל הראש קרית, כמו שהוא מצא אותה, הם מצאו את אביגייל במקלחת בקומה העליונה, ללא רוח חיים, והם מצאו את וויליאם בקומה התחתונה, גם במקלחת, גם ללא רוח חיים. אחר כך הנתיחה לאחר המוות הראתה שגם וויליאם, גם אביגייל פשוט מתו כתוצאה מטביעה, כאילו, פשוט הטביע אותם לתוך המים באמבטיה. ושניהם נמצאו ללא רוח, בדיוק. אבל כאילו, אז כאילו זה לא נכון להגיד חנקו אותם, הוא פשוט חנק אותם במים, הוא הטביע אותם. זה נכון להגיד זה ככה, לא? כן. דוח הנתיחה לאחר המוות גם הראה ששעת המוות של האמא ושל וויליאם היא הרבה יותר מוקדמת משעת המוות של אביגייל, וזה בעצם כאילו נוטים לחשוב שאביגייל הייתה בבית הספר, וויליאם היה בבית עם אמא. אז דניאל פשוט פרץ פנימה לתוך הבית, מצא שם את פרסיליה ואת וויליאם, הוא אנס אותה, הוא ירה בפעמיים, אחר כך לקח את הילד, הטביע אותו במקלחת בקומה התחתונה, ומשום מה חיכה משהו כמו 5 שעות בתוך הבית. אחרי 5 שעות אביגייל הגיע מבית הספר, הוא לקח אותה. על אביגייל ראו גם במקורות מסוימים רשום שראו גם סימני התגוננות, היא כנראה ניסתה להילחם בו, אבל לא הצליחה, היא בסך הכל בת 9, אז הוא לקח אותה והטביע אותה גם במקלחת בקומה העליונה.
בן כמה הוא היה אז? 17?
הוא ממש חודשיים, הוא כאילו שוחרר ממרכז לעבריינים צעירים באוקטובר 1987, המקרה הזה הוא בראשון לדצמבר 1987, ממש חודשיים אחרי.
לא יאומן. אבל מה קרה לו פתאום שהוא החליט להרוג? כי עד עכשיו הוא רק היה פורץ לבתים, כאילו כזה ילדותי קצת, ופתאום הוא הרג.
כן, אבל נראה לי שהם רוצחים ממש צעירים שהם קטנים, דווקא המעבר הזה מ-0 ל-100 קורה באמת, כאילו הוא די שכיח, הם באמת עוברים מ-0 ל-100, כאילו ממש עבר מפריצות לרצח, ורצח אכזרי כולל אונס. וגם אני לא מבינה את הקטע הזה שהוא חיכה 5 שעות בבית.
בשביל, כן, בשביל הילדה קטנה.
זה מטורף.
כן.
כן, זה מטורף. עכשיו השוטרים כמובן מיד מתחילים לחקור את זירת הרצח, הם גם רואים שכמה דברים נלקחו מהבית, והבית של משפחת גוסטפסון הוא נמצא במרחק של 1.5 קילומטר מהבית של דניאל, של אמא של דניאל. אז השוטרים מיד, החשוד הראשון שלהם הוא דניאל, כי הוא רק יצא במרכז לעבריינים צעירים, הוא פורץ לבתים, יכול להיות שהוא פשוט, סביר להניח שהוא עשה את זה. הם בהתחלה ממש חושדים בו, לוקחים אותו לחדר חקירות, כמובן שהוא אומר שהוא לא עשה את זה, הוא אומר שיש לו אליבי, הוא היה בבית, וגם באותו אחר הצהריים הוא הלך למולדת של בן דוד שלו, ומשחררים אותו כי בגדול אין להם שום הוכחה. כמה שעות לאחר מכן, אחרי שהם עושים עוד כמה חיפושים, הם, בעזרת הרצח הם כן מצאו את תביעת רגל, הם שוב חוזרים לבית של דניאל, ברגע שהוא רואה ניידת משטרה עומדת בכניסה לבית, הוא כזה היה על, על המרפסת. הם פשוט ראו אותו, קופץ משם ובורח מהבית. עכשיו במקורות אחרים רשום שעוד לפני שהגיעו אליו הביתה, הוא ברח. אני לא יודעת לאיזה, כאילו איזה אחת מהגרסאות נכונה, אבל פשוט כשהשוטרים מגיעים אליו עוד פעם הביתה, הוא פשוט בורח משם, ובמהלך 48 שעות הם מנסים לתפוס אותו. אבל הוא לא יכול לשבת בשקט, כי כאילו משהו כמו 24 שעות אחרי שהוא בורח מהבית, הוא פשוט חוטף אישה שהייתה פשוט בתוך האוטו שלה, הוא מאיים עליה, לוקח את האוטו, לא יודעת, באיזשהו נס כזה האישה מצליחה לברוח מהאוטו, אבל הוא כאילו בורחת, הולכת לכיוון תחנת המשטרה, הוא לוקח את האוטו שלה וממשיך לנסוע, אז היא הולכת לתחנת המשטרה, מספרת מה קרה, ובעזרת לוחית הרישוי, הם מצליחים למצוא את דניאל אחרי 48 שעות מאז שהוא ברח. במהלך 48 שעות האלה השוטרים כן חיפשו בבית שלו ובחדר שלו, ניסו למצוא כל מיני הוכחות שהוא עשה את הרצח הזה, הם באמת מוצאים אקדח שהכדורים שלו מתאימים לכדורים שהם מצאו בראש של פרסיליה, הם מוצאים את הרהיטים ואת החפצים החסרים מהבית של משפחת גוסטפסון אצלו בחדר, הם גם מוצאים איזה נעל התביעת נעליים שלו בדיוק תואמת לתביעת רגל שהם מצאו בזירת הרצח, וגם על המכנסיים שלו מוצאים שערות ששייכות לפרסיליה, וכמובן שפשוט מוכיחים שהוא הרוצח של משפחת גוסטפסון. הוא כמובן עומד למשפט, הוא מקבל 3 מאסרי עולם, למרות שהוא קטין, אבל הוא מקבל 3 מאסרי עולם, והוא גם בשלב הזה עושים לו אבחון פסיכיאטרי, סוף סוף, ומגלים שהוא פשוט סובל מהפרעת אישיות אנטיסוציאלית. בשנת 2017 הוא מגיש ערעור, הוא פשוט טוען ש... כאילו, זה
שהשוטרים... הוא טוען שזה לא.
האמת שהוא דווקא פה עדיין, הוא עדיין לא אמר את זה, אבל פה הוא פשוט מנסה להגיד שהשוטרים פשוט חיפשו אצלו בבית בצורה לא חוקית, והוא כאילו ניסה להרער על זה, ולא כל כך מסכימים איתו, ולא כל כך מקשיבים לו, אומרים לו שב שב בשקט, וגם עורכי הדין שלו מנסים לטעון שבגלל שהוא נשפט כקטין, הוא לא יכול לקבל 3 מאסרי עולם ללא אפשרות לפירול. אז הם מנסים לשחק על זה, לא כל כך מסכימים אותו, ולפי מה שאני קראתי באינטרנט, האפשרות שלו להגיש ערעור בפעם הראשונה תהיה בשנת 2032. אז בעוד משהו כמו 9 שנים.
אבל אני מקווה שהוא לא יצליח.
גם הוא יהיה ממש צעיר. בדיוק, הוא נולד ב-1970.
כאן.
הוא יהיה בן 62 בסך הכל. כי הוא עשה את הרצח ממש קטנטן היה.
כאן.
זה בגדול סיפורו של דניאל לפלנט, הילד בתוך הקירות. איך שהסיפור הזה ידוע.
האמת שאני חשבתי שהוא דווקא הרג את המשפחה הראשונה.
נכון.
כי מה, זה בטח קרה בגלל שהיה לו אקדח, כי הוא גנב את האקדח קודם, ובטעות, כי הוא נכנס, לא בטעות, במקרה, כי הוא נכנס לבית בטח שם של משפחה השנייה בשביל לגנוב, והיו שם אנשים, אז פשוט הוא הרג אותם, לא? למה הוא הרג אותם? אני לא מבינה את זה.
אני לא חושבת, כי הוא חיכה שם 5 שעות ורצח גם את הילדה השנייה שלהם. עכשיו...
אז מה?
גם האמת שהפרטים של הרצח, ולמה הוא בעצם מתנפל על הבית הזה, לא כל כך ידועים. גם הוא לא כל כך מרבה לדבר, הוא לא מדבר על זה הרבה, אבל פשוט ידוע שהבית הזה כן היה טיפה מבודד, הוא היה פשוט טיפה רחוק משאר הבתים. יכול להיות, כמו שאמרת, היה לו אקדח. תקשיבי, אני חושבת שכל מה שהוא עבר בחיים זה כאילו מתכון לרוצח סדרתי. לא?
האמת שאני כן הייתי רוצה לדבר על זה, כי ככה כשסיפרת חשבתי על זה, כי זה לא סיפור ראשון ילד עובר ילדות מאוד מאוד קשה, נכון? ואחר כך הופך לפושע, הופך ועושה דברים נוראים, ויש לו כל מיני הפרעות. ואני ככה חשבתי בזמן שסיפרת, מה אפשר, כאילו, מה אנחנו בתור חברה יכולים לעשות במקרה כזה? כאילו, זה כן קורה על ידינו, והילד נכון. הוא מסכן, אין לו שום עזרה, גם בבית אין לו את הבית המוגן שהוא יכול להרגיש בטוח. הפוך, הם מנצלים אותו, זה שהוא גם היה, לא, אנסו אותו בבית, נכון? מה שאני מבינה. נכון.
כן. באופן יומיומי.
ואחר כך הולך לבית הספר ושם מקבל עוד מהחברים שלו, בגילו, הילדים בגילו. זה בטוח שילד כזה קטן לא יכול לצאת מזה בלי הפרעות, אבל מה, כאילו אף אחד לא רואה את זה, כאילו מה אנחנו יכולים לעשות במקרה כזה? כי כשאני חושבת, לדוגמה, אני בעצם אני לא מכירה כזה ילד מופרע, נגיד, כן? כאילו אבל את לא יכולה גם לדעת מה קורה בבית כשאת חושבת על הילדים שאת מכירה. כי בגדול את לא יכולה לדעת מה קורה בבית. וגם קשה להתערב בחיים של המשפחה, נכון? אפילו אם את משהו שם חושדת שאולי משהו שם קורה, זה נורא קשה להתערב בחיים של משפחה. כי לא, את יכולה לקבל לי... ריקושט ועשו לך משהו. אני לא יודעת מה אפשר לעשות, איך אפשר להציל את הילדים. כי זה ממש, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מספרות פה על מקרה כזה שמישהו עבר ילדות מאוד מאוד קשה ועבר לעבריין בלי אמפתיה, בלי שום, לא עומד בחוקים חברתיים, כלום, כאילו עורג ואונס ומה שאת לא רוצה, כי פשוט הוא בעצמו עבר דברים קשים. אז מה אפשר לעשות? אני לא יודעת.
תקשיבי, יכול להיות שאני ואת לא יכולות לעשות כלום, ושאני ואת לא יכולות להתערב ולהגיד, נגיד, אוי, הילד הזה צריך טיפול. אבל יש כן גורמים עם סמכות שיכולים לעשות משהו. נגיד, דניאל הלך לבית הספר והוא היה ילד מסריח, שראו שהוא עבר הזנחה, וראו שמשהו לא תקין, והמורה כן הפנתה אותו לטיפול פסיכולוגי. אז כן הייתי מצפה מאנשים עם בעמדות סמכות כן לקחת אחריות. למה אף אחד לא ניסה ליצור קשר עם שירותי הרווחה? לא לדבר על הפסיכולוג שלו שבכלל אנס אותו במקום לטפל בו. לא לדבר על זה שהוא נלקח למרכז לעבריינים צעירים וראו שמשהו לא תקין אצל הילד. מה, הושבתם אותו שם 9 חודשים ולא עשיתם כלום? פשוט נתתם לו לשבת שם?
בדיוק, זה מה ש...
מה הם משקים אותו?
כן, בשביל זה גם רציתי לשאול, למה לא עשו שם כלום איתו? בשביל מה סגרו אותו? בשביל שכן הוא יקבל איזושהי תרפיה, שהוא יכול לחזור לחברה כמו שצריך, בן אדם
בדיוק.
חיובי, בן אדם שיכול להסתדר, והם לא עשו כלום, אז בשביל מה עשו את זה? בשביל מה סגרו אותו?
אני לא מבינה, ואנחנו פה מדברים על קטין. כאילו אני מסתכלת על בתי כלא או על עבריינים, או מרכזים לעבריינים צעירים, אני מסתכלת עליהם בתור גורם משקם כזה. אם מישהו נכנס, הוא אמור לצאת משם עם כלים כאילו, לתת לו כלים שיכולים לעזור לו להתמודד בחברה אחר כך, לא? אבל נכון, במקרה נכון. שלו לא נתנו לו כלום פשוט. פשוט לקחו אותו, שיבו אותו 9 חודשים, ושחררו אותו. וגם אחרי ששחררתם אותו, הפרצות חזרו, אנשים התלוננו על זה שפורצים להם הביתה. זה היה לגמרי ברור שזה הוא. אז חיכיתם, כאילו, חיכיתם שמשהו גדול יקרה, וקרה משהו גדול, הוא רצח 3 אנשים. אז זה תמיד הורג אותי, כאילו, אני יודעת שיש גם קציני מבחן. אני לא יודעת אם לצעירים, לקטינים גם. לא היה לו קצין מבחן שבדק אותו? לבדוק האם הוא קשיר לחזור לחברה?
השירות רווחה, איפה הם היו? הוא היה קטין, למה לא, אף אחד לא היה שם איזשהו מעקב אחרי משפחה הזאת שמזניחים את הילד, בטח הם היו ידועים.
האמת שכאילו אני לא מצדיקה את המעשים, נכון, אני כאילו לא מצדיקה את המעשה שלו, ברור שלא, אבל כאילו באיזשהו מקום ממש כאב לי עליו, כי הוא עבר דברים ממש נוראיים.
האמת שהוא הרג 4 אנשים, כי האישה הייתה בהיריון, לא?
צודקת, נכון, כן. היא הייתה בהיריון.
ארבעה אנשים.
האמת שגם...
זהו שאני, זה פשוט כל כך, כאילו, אני חסרת אונים כשאני שומעת כאלה סיפורים, כי מאוד כואב לי על הילדים כאלה, כי הם ממש לא אשמים, זהו שהוא יצא מזה עם הפרעות, ובלי אמפתיה, בלי שום צורך בלעמוד בחוקים חברתיים, גם אי אפשר להאשים אותו, כי איך זה ילד כזה קטן יכול לעבור כל הדברים האלה? ולמה אנחנו לא עוזרים להם? אני לא יודעת, ואחר כך כשזה קורה, אז פתאום וואו, איזה... למה זה קרה? למה זה ככה? ומה שעוד נכון. רוצה להגיד, שתסתכלי על הממש עבריינים שאולי לא עברו משהו קשה בחיים שלהם, אבל עדיין היו רוצחים או רוצחים סדרתיים, ואחר כך יושבים בכלא והופכים לאסירים למופת, נכון? ועושים להם איזשהו טיפולים, ואחרי כמה זמן אומרים, וואלה, הוא כבר יכול לחזור לחברה, כי הוא כבר השתפר, הוא מבין מה הוא עשה לו טוב, ועכשיו הוא יהיה בסדר. והוא חוזר ועושה אותו דבר, כי הוא מעמיד פנים. אבל פה זה בן אדם צעיר, שבאמת אפשר היה לו לעזור, אולי, נכון? בפוטנציאל.
האמת שכן.
נכון? ולמה פה נכון. דווקא הוא לא קיבל את העזרה? לא, זה, אני פשוט לא מוציאה פתרון.
כאילו, כל מה שאמרת נכון, אבל מצד שני זה תמיד גורם לי לחשוב על גם עוד ילדים שעברו גם דברים נוראיים, וגם אנסו אותם, וגם עברו את עוללות, ויכול להיות שגם דברים יותר נוראיים מדניאל, אבל לא הופכו לרוצחים. אז כאילו יש פה גם מחלוקת כזה, שלא כל אחד שעבר ילדות קשה הפך לרוצח, אבל מצד שני, אצל דניאל ראו ממש מגיל קטן פוטנציאל להפוך לרוצח. אז צודקת, כן. הייתי מצפה ממנו כחברה כן לעזור לילדים כאלה, וכן לשקם אותם, וכן לא לחכות שהם יגיעו לרמה של רצח.
לא כל ילד שעבר ילדות מאוד קשה, אז הוא הופך לרוצח, זה בטוח, אבל כל ילד, אני מאמינה בזה, יוצא מזה עם הפרעות. הפרעות כאלה...
אני חושבת שכולנו באיזשהו מקום יש לנו הפרעות, לא?
אל תגזימי, באמת. תגידי לי עוד שעד עברת ילדות קשה.
לא. לא. אבל תקשיבי, גם כאלה שלא עברו ילדות קשה לפעמים סובלים מהפרעות. כאילו, זה כן עוזר להחמיר את המצב, ילדות קשה.
אבל יש הפרעות ויש הפרעות, כן? זה הפרעות שלנו, שעברנו איזושהי ילדות נורמטיבית, זה לא אותן הפרעות שיש לבן אדם, ילד שמגיל קטן, מוזנח, ואונסים אותו, ומקללים אותו, ואין לו אוכל, ואין לו מה ללבוש, ו... כאילו זה לא אותם הפרעות, נכון? אנחנו לא נשפה.
לא, צודקת, אבל... לא, ברור. אבל גם מצד שני, יש ילדים שעברו בדיוק אותם דברים, אבל לא הפכו לרוצחים, אז אני... לא, כאילו...
אבל תמיד, כן, כי אחר כך בגיל הוא יותר גדול, חלק מהם הולך כן לטיפול, ושנים הולכים לטיפול בשביל לצאת מזה. חלק מהם נכון. עדיין לא יכולים, אפילו שלא רוצחים, אבל הם לא מאושרים, לא יכולים לבנות משפחה, לא מוצאים את המקום שלהם בחברה. זה לא שיש כאלה שעברו משהו נוראי, אבל אנחנו מדברים פה על ממש התעללות קשה, כן?
נכון.
ואחר כך חיים את החיים נורמטיביים והכל בסדר. אני לא מאמינה שיש כאלה אנשים, אני מאמינה שבאמת יש קשה להם. ובגלל זה אני חושבת שכאילו אנחנו לא עושים מספיק בתור חברה, לא עושים מספיק.
זה בטוח. האמת שהיום עדיין. דווקא, מה זה? לא חסר אנשי מקצוע ולא חסר מודעות, נגיד. אז בזמנו, אני לא יודעת אם ב-1970, אבל הרבה יותר מוקדם, כן היה חסר מודעות לכמה חשובה הנפש וכמה חייב לטפל וכמה חייב לשקם, אבל היום לא חסר מודעות. אבל בכל זאת אנחנו כן מוצאים את עצמנו עדיין לא מטפלים בילדים שצריכים טיפול, והם גדלים להיות כאילו ממש סכנה גם לעצמם, גם לחברה.
בדיוק.
אז על מה את חושבת שאפשר לעשות סקר השבוע?
אז ממש מעניין אותי היום לדעת מה המאזינים שלנו חושבים, מה היו עושים במקרה שרואים איזשהו ילד שיש חשד בעיניים של המאזינים, יש חשד שקורה איתו משהו בבית, אבל זה לא בטוח ב100%, אם כן צריך לעשות משהו, אם כן לפנות, או פשוט לעזוב כי לא בטוחים ואין מה להיכנס לחיים של אנשים אחרים. מה את אומרת? זה ממש מעניין מה אנשים חושבים.
יש לי הרגשה שיהיה הצבעה 100% שכן.
שצריך, כן.
נראה לי שכולנו כזה רגישים לילדים.
לא, אבל אם את לא בטוחה, העניין שכאילו את חושדת שאולי, אבל זה לא בטוח, אולי אני מדמיינת, אז כן, את כן היית,
בואי נשמע מה הם חושבים.
כי אני כן ראיתי כמה פעמים דברים כאלה, לא הרבה כמובן, אבל לפחות פעם אחת, אבל לא היה לי שום הוכחות, ואולי זה באמת היה איזושהי המצאה שלי, ובאמת לא עשיתי עם זה כלום.
זאת הבעיה, לפעמים החשדות שלנו הן לא באמת נכונות, אנחנו פשוט, כאילו לא הכל כפי שהוא נראה, אז זה די בעייתי.
אבל הילד גדל ובסדר, והוא עובד עכשיו, אז אולי באמת
זה הייתה
המצאה שלי, חשדות שלי.
יופי שלא דיווחת עליו.
בדיוק.
לא יודעת, אני עוד לא הייתי בסיטואציה כזו, ואני לא יודעת מה הייתי עושה. אני חושבת שכל מקרה לגופו באמת, תלוי מה באמת קורה שם.
כן, אבל את לא יכולה אף פעם לדעת מה קורה באמת במשפחה, נכון?
כמרי, זאת הבעיה. סבבה, אז בואי נשאל, בואי נראה מה באמת אנשים חושבים. אולי למישהו יש סיפור מעניין גם לספר לנו. או נגיד אנשים שעוסקים במקצועות האלה, על, נגיד, לא יודעת, בשירותי נכון. רווחה, עובדים סוציאליים, אם יש להם דעה להגיד לנו, פסיכולוגים, דעה מקצועית, אנחנו ממש נשמח לשמוע. וזה
נראה לי בגדול להגיד. וגם כאילו הצעה מה לעשות, באמת אם יש מישהו שמתעסק בדברים כאלה בשירותי רווחה, אז אולי הוא יכול כן לתת הצעה מה לעשות במקרים כאלה. כי לדוגמה, אני אגיד על הבת שלי, כשהייתה קטנה, אז רבה עם אבא שלה, ובבית הספר הייתה ממש ניסרת, ואמרה שאבא מרביץ לה.
אוי, איך מתאים לה לעשות את זה?
קנטונת. וכן, כן דיברתי עם שירותי רווחה.
זאת הבעיה שילדים לפעמים משקרים. אז כאילו, את לא יכולה באמת... ילדים הם קשים.
כן, אבל היא אמרה את זה בבית הספר למורה, אז הם לא, זה כזה כיסוי תחת קצת, גם הם לא משאירים את זה, אני ככה מבינה, אולי רק אצלנו, לא יודעת אם זה ככה בכל הארץ.
בגדול, כל הכבוד למורה, שכאילו לקחה את זה ברצינות.
כן, אמרה, וכן, וכמובן הזמינו אותי לשיחה והבינו שזה...
לא גדול.
אז בגלל זה אני אומרת, אולי יש איזו גם הצעה מהאנשים מקצועיים, מה לעשות אם כן חושדים שמרביצים לילד.
נכון, האמת שזה ממש יעזור, אני חושבת לכולנו לדעת מה לעשות במצבים כאלה.
נכון, נכון. אז זהו, תודה רבה על הסיפור הזה ממש כמו סרט אימה.
תודה לך.
יאללה, תודה למאזינים שלנו. שהגעתם עד לפה ושמקשיבים לנו ושכותבים תגובות ממש ממש שגודלים בקבוצות שלנו ופלטפורמות שונות ויש תגובות.
נכון.
אוהבים אתכם, נשיקות ועד לפעם הבאה.
ואל תשכחו.
הדבר השישי.
לא תרצח, אנחנו ניפגש שבוע הבא.
ביי ביי, נשיקות.
ביי ביי.